הזה יעשה את התעוררות שמתעורר בתשובה לנפואתו השלמה של רבי נועם חנינה סעדון בר שולמית ירזון שישים יתברך יעזור לנו שנתעורר ונתקדם ונתקרב אליו בזכות זה קדש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה אמן כן יהיה רצון. נקרא כאן קטע מהרמב״ם. הרמב״ם מלאכות תענית מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחסוסות על כל צרה שתבוא על הציבור שנאמר על השר הסורר אתכם והרעותם בחסוסות. כלומר, כל דבר שיצר לכם כגון בצורת, דבר, הרבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והרעו. קדוש ברוך הוא זה אבא. אין כמו קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא נותן לנו את העצות. כאשר חלילה יש בעיה, והרמב״ם אומר, לדוגמה, חלילה רעב, חלילה הרבה, חלילה מגיפה. הקדוש ברוך הוא מצווה לנו, מה תעשו? חיסון זה חיסון, צריכים לעשות השתדלות. החיסון זה השתדלות. אבל מה צריכים לעשות בשביל להסיר את הרעה הזאת, את הגזרה הזאת, צריכים לצעוק לקדוש ברוך הוא. ולהריע. והרמב״ם כותב, ודבר זה מדרכי התשובה הוא. זאת אומרת, לא רק בגלל זה מצווה כמו שאני מניח תפילין, אני מתרפא ומתעלת, דבר זה, זה אחד הדרכים של התשובה. מה שייך לתשובה? הרמב״ם ממשיך ואומר, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם ככתוב עוונותיכם הטו וגומר וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. הרמב״ם אומר כאשר צועקים יש צרה, יש בעיה, יש בעיה, זה חוץ משזה תפילה לקדוש ברוך הוא שיסיר מעלינו את הצרה. הדבר הזה גם נותן לנו מחשבה, נותן לנו כאן מחשבה, צרה באה, לא בגלל יש מקרוב מסתובב בעולם.
הוא צריך לתרגם, מה שאתה אומר.
הוא
צריך לתרגם.
תרגום.
הוא מצליח לתרגם.
זה תרגום.
אתה
תתרגם?
אז כדאי ל...
בבקשה, לא הבנתי, לא שמעתי. אז זה יגרום שאנשים יבינו שהצרה באה בגלל מעשיהם הרעים, ואז האנשים יחזרו בתשובה, וכאשר יחזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא יגבר מהיבטל מעלינו את הגזרה. ודבר זה, וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אם אנחנו רוצים שהצרה תלך, הרמב״ם, גדול הרופאים, גדול הפוסחים, גדול החכמים, אומר, הדבר הזה הוא שיגרום שהצרה הזאת תלך מעלינו. בבקשה, כבוד
הרב. יוראי, היא דידו כאילו נבילי סוסוואר, הוא סרוויה בתשובה, פור לרפואה ולברב, ילמן הרמב״ם. Dans le Ramban, c'est marqué que lorsque malheureusement il y a une situation difficile dans l'Israël, qu'il y ait la famine ou l'épidémie ou tout problème, alors on se réunit tous et on fait une séhara et on crie. Alors il dit, c'est quoi le lien de se réunir, de crier, de sonner le chauffard? Le Rabbi explique, évidemment, c'est sûr que ça sert pour prier Hachem. On a un problème, on prie à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a encore une autre chose qui est très importante à comprendre. C'est que lorsqu'on se réunit, on voit que, voilà, on fait l'effort de venir parce qu'on voit, on fait l'effort de se rassembler, et il y a des siakot, il y a le chauffard. Ça, ça nous fait dire, c'est à cause de nos fautes qu'il y a quelque chose. Et mais là, ça nous fait réfléchir sur nos maasim, et on est mis après nos maasim, et là, le problème s'enlève. Surtout le but finalement, c'est tchouva, c'est lorsque, lorsque on répare. Il dit, malheureusement dans l'épidémie, c'est vrai, on fait les vaccins, etc. Ça, ce qu'on appelle l'ishtadlout. C'est ce qu'on appelle faire, ça veut dire que de façon naturelle, que quelqu'un va voir un médecin. Mais on sait que tout est lié par rapport à nos ma'asim avec le Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que dans le Matzavim Barei, on fait des séarot pour prier, pas seulement pour prier, mais aussi de se rendre compte des fautes qu'on a pour qu'on les répare.
Rambam Mamshir, Keta, Shemé, Shiyeshlo, Regesh, Itavgesh, Mamenu. Rambam Mamshir. אבל הם לא יזעקו ולא יראו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרא נקרית אבל זו דרך החזיריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים וחלילה תוסיף הצרה הזאת צרות אחרות הרמב"ם אומר אבל אנשים לא צועקים, לא מתפללים לקדוש ברוך הוא, לא מחפשים במעשים שלהם מה לא בסדר, מה אני לא בסדר. אז כן, זה מקרה, זה כמו שאמרו, הקורונה זה מגיבה שבאה פעם במאה שנה. אם יגידו ככה, אומר דבר הזה יגרום חס וחלילה שחלה צרה אחר, למה? הקדוש ברוך הוא שלח צרה בשביל לעורר אותנו. זה כמו אבא שנותן סטירה לבן שלו בשביל לעורר אותו. תתעורר, אל תמשיך בדרך הזאת. אבל אם הוא לא אכפת לו, ממשיך ככה. אז מה יעשה אבא? יתן עוד מכה. ויספתי עליכם מכה שבע כחטותיכם, אומר הפסוק. והרמב״ם כותב, אבל זו דרך החזיריות. אם לא צועקים ומתפללים ומחפשים במעשים שלנו מה עלינו לשפר, דבר הזה החזיריות. למה החזיריות? אתה גורם שיבוא חס וחלילה עוד מכה אחר, אז לאן נגיע? כאשר נחפש, אז אנחנו נרחמים על עצמנו ועל כל עם ישראל. והרמב״ם ממשיך ואומר, זהו מה שכתוב בתורה, והלכתם עמי בחרי, והלכתי גם אני עמכם בחמת חרי. כלומר, שיביא עליכם צרה, כדי שתשובו. אם תאמרו שהיא קרי, מקרה, אוסיף לכם חמת אותו קרי. זה מה שכתוב בפסוק בתוכחה. ואם תלכו עמי בחרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי, מה פירוש הדברים? אם תגידו, זה מקרה, כן, זה מקרה, זה מקרה. אם תגידו ככה, אומר, אז אני אוסיף חס וחלילה עליכם עוד. מה הרמב״ם כאן נותן לנו כאן מסקנה? שאנחנו חייבים להתפשפש במעשה. כל אחד ואחד ינסה לתקן משהו בדרך שלו. לא ימשיך, וימשיך, וימשיך.
Le rabbin il continue, et tout celui qui n'a pas réparé, celui que si on ne se rassemble pas, si malheureusement lorsqu'il y a une situation difficile, chacun il reste, la vie elle continue comme d'habitude, et il dit c'est mitré, c'est par hasard, c'est des choses qui arrivent dans la vie, c'est la vie. C'est comme certains ont dit lorsqu'il y avait le corona, ils ont dit voilà c'est une épidémie, l'épidémie, il y a toujours une épidémie comme ça mondiale, énorme, une fois par 100 ans, ça arrive. C'est Qid. Le Rabbi dit, le Rambam dit que si quelqu'un il voit les choses comme ça, c'est Akhzariyut. Pourquoi c'est Akhzariyut? C'est quoi la cruauté? La cruauté, c'est que tu vas rester comme ça, c'est-à-dire que tu ne vas pas arranger. Si tu ne vas pas arranger, ça va s'empirer. Le Rabbi dit, c'est comme le père, lorsqu'il voit son fils, il a un mauvais comportement, alors il lui donne un coup. Lorsqu'il lui donne un coup, pour qu'il se réveille. Mais si il ne s'est pas réveillé, ça continue, ça va être encore pire, Hazé Shalom. Et c'est pour cela qu'il ramène lorsqu'on laisse les choses et on croit que c'est naturel, tout est naturel, alors c'est arzariyut. Et ça c'est Gorem, les davek be ma'ase mara'im. Quelqu'un il va continuer encore pire, continuer à être mauvais et il ne va pas s'améliorer. C'est ce qu'il dit le passé. Que si vous allez bétéli à Fanny et à Machem Bahamatrelli, ça veut dire que si vous dites c'est mitré, alors malheureusement, il va agrandir le problème, c'est mitré, c'est rien, il n'y a aucun problème, malheureusement, ça c'est Gorem, encore pire. Tout ça c'est pour nous dire, le Rav dit tout ça pour qu'on apprenne que la chose elle est liée à nos ma'asim. On ne peut pas rester, on voit les choses et on est insensible, il faut que chacun voit ce qu'il peut arranger dans ses ma'asim à lui et il les arrange.
Gmara Mesech de Barot, Vadaï, Koulam Khaoui Taketa Azen, Darlamet Gimel, Ma'asé be Makom Echad, Shehaya Arot, Vehaya Mazek et Abeliyot, באו והודיעו לו לרבי חנינה בן דוסה, אמר להם, הראו לי את חורו, הראו את חורו, נתן עקבו על פי החור, יסר ונשכו, ומת אותו ערוך, נתנו על כתפו והביאו לבית המדרש, אמר להם, ראו בניי, אין הערות ממית, אלא החטא ממית. באותה שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו ערות, ואוי לו לערות שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. הגמרא מספרת, מעשה במקום אחד שהיה ערות, זו מין חיה שהיא נושכת לבן אדם, ובן אדם מת. והערות הזה היה במקום מסוים, שאנשים צריכים ללכת משם, זה חייבים לעבור דרך הדרך הזאת. מה לעשות, אם הוא יתחבו אנשים, איפה הם יכולים ללכת? נו, היה להם רבי חנינא בן דוסא. הלכו רבי חנינא בן דוסא, מה נעשה? אמר להם, תראו לי את החור שלו, איפה מתחבא הערות הזה. הראו לו מרחוק, תשמע, שם הערות הזה מתחבא. אנשים בורחים מהערות, פני שהערות הזה יכול לצאת ולשוך אותם ולמות. רבי חנינא בן דוסא, להפך, הערות הזה לא יצא, הוא הלך אליו, שם את הרגל שלו על הפתח של החור הזה, נו כאילו מזמין אותו, ערות, בוא הנה. הערות יצא, ונשבתי רבי חנינא בן דוסא, ואחרי זה הערות הזה נפל ומת. רש"י מסביר, אומר, מה העניין היה פה? הערות יש לו דבר מיוחד, שאחרי שהוא נושך, אם הוא נוגע במים, אז הבן אדם מת. ואם הבן אדם, אז הוא הראשון נגע במים, הערות מת. אז בחנינא בן דוסא, שם את הרגל שלו, יצא הערות ונשך אותו. הערות רץ למים, לשים את הלנגוע במים כדי שהוא יחיה. וקדוש ברוך הוא עשה לרבי חנינא בן דוסא, נבקע לו מעיין מים מהאדמה מתחת לרגליו. רבי חנינא בן דוסא נגע במים, למה קרה? יש לי, יצא מים. קדוש ברוך הוא רומז לי, כן. תשים את הרגל שלך פה, תיגע, נגע במים, הערות מת. מה עשה רבי חנינא בן דוסא? לקח את הערות הזה, כבד, לקח אותו, שם אותו על הכתפיים שלו. ולאן הלך? הלך לבית המדרש. הוא לא הולך לשוק. לא הולך לשוק. הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם על פי הצדיקים. אנחנו כאן צדיקים, אנחנו פה עם השמיים. והדברים הטובים קורים בשבילנו, וחס וחלילה, הדברים הלא טובים קורים בשבילנו. אדם לא יכול להגיד, כן, אני מחוץ לתמונה. לא. הלך לבית המדרש, אמר להם, בניי, תראו, אין הערות ממת. אם הערות היה ממת, למה לא רק אותי? החטא ממת, איש עבור, אני ברוך השם בהחדין הבנדוסה, הוא אין לו שום עבון, ולכן העבוד לא יכול להרוג אותו. בהחדין הבנדוסה רצה להמחיש להם, שתדעו את הנקודה המרכזית הזאת, שהעבון הוא שגורם את המיטה. איך גורם את המיטה? על ידי קורונה, או על ידי ערוד, או על ידי דברים אחרים. אבל זה בגלל עוונות. יש, זה רע. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לעם ישראל, שאנחנו יכולים לבטל את הגזרות. כל אחד ואחד מאיתנו יכול לבטל את הגזרות, לשנות דרך בחיים. ואז נוכל להתבשר בשורות טובות. בבקשה.
רבי, il y avait un harod. Un harod, c'est un animal venimeux qu'il mordait et ça tuait la personne. Et cette ville-là, donc, elle était embêtée parce que ce harod-là, il tuait les gens, etc. Elle ne savait pas quoi faire. Il est venu à l'Ibrahim Ben Dossa dans cette ville. Il est parti, ils lui ont dit, il est où le trou, où est-ce qu'il vit le harod. Et Ibrahim Ben Dossa, il a mis son pied dans le trou, sur le trou. Comme s'il il attendait que le harod vienne et le pique. Et le harod, il vient et il pique Ibrahim Ben Dossa. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le harod qui est mort. Alors Rashi explique en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce harod-là, sa façon de tuer, elle est, une fois qu'il pique, ça dépend qu'est-ce qui va vers l'eau. Si c'est le harod qui va le premier vers l'eau, eh ben, c'est le harod qui va survivre. Si c'est l'homme qui va le premier vers l'eau, c'est l'homme qui va survivre, mais le harod va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc lorsque le harod il a piqué, donc le harod voulait aller vers l'eau pour survivre. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir une source d'eau de la terre au pied de Rabbi Hanan ben Dossa. Rabbi Hanan ben Dossa, immédiatement, il a pu mettre le pied. Et donc c'est Rabbi Hanan ben Dossa qui a survécu. Et le harod qui est mort. Une fois qu'il y a eu cet événement-là, le Mohamed Dossa, il a pris, donc c'était ça le but de Mohamed Dossa, c'était d'aller, de provoquer le harod et de que le harod meure. Et une fois qu'il est mort ce harod-là, il a pris sur son épaule, il est parti dans le Beit HaMidrash, il est parti leur dire, regardez, le harod, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un danger, mais ce danger-là, il vient de quoi? Il vient... C'est pas le harod qui tue, mais c'est la faute qui tue. Lorsque quelqu'un il fait des harod, malheureusement, il provoque des problèmes. Lorsque quelqu'un ne fait pas de faute, là, il se prive des problèmes. Il n'y a pas de problème. Alors il a dit, c'est ça ce qui s'est passé. Lorsque moi, je suis parti, donc c'est pour ça qu'il n'est pas mort, et c'est pour ça que c'est lui qui est mort. Donc ça, c'est pour dire que c'est ça le point central. Comment les choses elles fonctionnent, c'est en fonction des mitzvot qu'on fait avec HaKadosh Baruch Hu, les Hasbe Shalom, et les choses qui sont pas bien qu'on fait avec HaKadosh Baruch Hu. C'est ça le centre du bien et du mal.
Yaakov Avinu, Rabotenu mikannim oto b'chir sheba'avot, המובחר שבשלושת האבות אברהם, יצחק ויעקב. יעקב הוא היה מעל כולם. אני בשכל שלי הקטן הייתי אומר אברהם אבינו, אבל רבותינו יודעים מה שהם אומרים. יעקב אבינו היה בחיר שבאבות. מי עשה כמו יעקב אבינו? 14 שנה לא שכב. לא שלא ישב, ישן, אבל לא בשכיבה. היה מרגיש עצמו עייף, מרכין את הראש שלו לקיר, ונח, עוזר כוחות, שוב, עוד פעם. 14 שנה, הגיעה בתורה כמו של יעקב אבינו, אין בעולם. יעקב אבינו, לבן, הרשע, רימה אותו 100 פעמים. פסוק אומר, תחליף את משכורתי 10 תמונים. מספרים שהרב משה אלשיך, זכר צדיק לברכה, היה בזמנו של ממן הבית יוסף, היה בזמנו של רבינו הארי, היה דרשן גדול מאוד. ביום שבת אמר לציבור, אני אגיד לכם מה הם המאה המאויות שעשה לבן ליעקב אבינו. התחיל לספר את זה, את זה, את זה, את זה. כאשר הגיע לרמאות המאה, ראו רבינו הרי קצת צחק, התפלאו. רבינו הרי לא היה מתפלל בקול, למה הוא מרגיש את השכינה. איך אפשר על יד הקדוש ברוך הוא נערים את הקול שלי, היה מתפלל בקול נמוך. ופתאום רבינו הרי יוצא מגדר, מהגדר שלו, והוא צחק קצת. לא יכולים לדבר איתו, לא ידבר בבית הכנסת. גרמו את התפילה, יעצרו, רבינו הרי, מה קרה? על מה צחקת? אמר להם, בזמן שרב אלשיך התחיל להגיד את הרמאויות של לבן הארמי, הקדוש ברוך הוא גזר על לבן הארמי, הוציא אותו מגיהנם ושם אותו בפתח של בית הכנסת. אין לו אישות להיכנס לבית הכנסת. יש שם בחוץ, ועל כל רמאות שמשה אלשיך אמר, הוא אמר, כן נכון, עשיתי, עשיתי, עשיתי. כאשר הגיע למאה, אמר, את זה לא, את זה לא. אז יצחק בן אורי, רמאי שכמוך, 99 אתה מודה שעשית, ורמאות הזאת אתה אומר שלא עשית? מישהו אחר, שהוא מרגיש בזה, שרימו אותו בעבודה, 100 פעמים, בוודאי, הוא לא ימשיך לעבוד כמו שהיה עובד בערב. לא אכפת לו ממני, אני אכפת לי ממנו, אני אכפת לי ממנו. אני לא אשמור טוב על הצום, לא אכפת לי מהם. והרמב״ם כותב, אנחנו לומדים איך העובד צריך להיות עובד נאמן. אנחנו לומדים את זה מיעקב אבינו. הייתי ביום, אכלני חורב, וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. לומדים את זה מיעקב אבינו. יעקב אבינו היה משהו מיוחד. יעקב אבינו לא רק היה משהו מיוחד. אנחנו רואים בפרשה, יעקב אבינו שלח מלאכים, ראשי קודם מלאכים ממש, שלח מלאכים לעשיו. מלאכים הם כמו עבדים שלו, שלח מלאכים. מובא בנביא, ומלך דוד זקן בה בימים וחסרו בבגדים ואינו יחם לו. למה? למה? בגלל שהוא זקן בה בשם, יש הרבה זקנים בעולם. למה? למה דוד המלך? וחסרו בבגדים ולא יחם לו. אבותינו אומרים, בגלל שהוא ראה מלאך. דוד המלך מעלתו גדולה, אנחנו קוראים את התהילים, זכות דוד המלך, זכות דוד המלך. הוא ראה מלאך, הוא הצטנן אדם שלו. ויעקב אבינו, לא רק שראה מלאך, הוא ראה מלאך, כן, מלאך מיכאל, נו, לך ללבן, ותגיד לו, תראה. זה גדולה של יעקב אבינו. נמשיך.
On va raconter Yaakov Avinu, c'est le troisième des patriarches. Et Yaakov Avinu, on l'appelle Bechir Avot. On va lui dire que le Chahora, c'est vrai que le patriarche le plus important a priori, c'est Abraham Avinu, c'est lui qui est le chef de tout. Mais le Chachamim explique Yaakov Avinu Bechir Avot. Et ce qu'on voit dans Yaakov Avinu, il a eu plein d'événements difficiles et on apprend de lui. Comment on voit qu'il est très grand Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu, il était chez Laban. Et Laban, il n'a pas arrêté de le ruser. Jusqu'au point que dans la Torah, il dit « Watahalik » parce que je dis « Aser et Monim » tu as changé mon salaire 100 fois. Une fois tu me dis ça, une fois tu me un autre salaire, un autre salaire. Il raconte le Rav une fois, il y avait dans la synagogue de Rav Al-Sir, c'est le Darshan, c'est un Darshan à l'époque du Yosef Paro, à l'époque du Arizal. Et ce Darshan, ce Rav Al-Sir, il était dans la paracha de il est en train de raconter tout ce passage-là, Vatahalev, Maskotia, Asen Ponim. les 100 ruses qu'il a fait, il commence à raconter. Et lorsqu'il a fait, il a fini la bracha, il y avait l'Arizal qui était là-bas, et l'Arizal s'est mis à rire. C'est connu, l'Arizal, c'est quelqu'un que vraiment il était très très saint. Il ne rit pas pour. Il ne lève pas la voix et c'est bizarre, c'est un comportement, il y a quelque chose. Alors après, le chirur, ils ont demandé au Rizal, ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Il leur a dit regardez, au moment de la drachette de Rav Al-Shir, à ce moment-là, il y avait. Hachem, il a demandé à la vanne de descendre sur terre, de sortir du Gehinam et de venir au Pétar, à l'entrée de la synagogue. Et lorsque le Rav Al-Shir faisait la drachette, il disait Lavan, il a fait cette ruse. Et Lavan, lorsqu'il entendait ça, il dit ouais, c'est vrai. Et il baissait la tête, il reconnaissait. Après, Rav Al-Shir dit il a fait aussi cette ruse, deuxième. Et il dit oui, c'est vrai, troisième, quatrième. Il arrive à la centième, et Lavan dit non, c'est là, j'ai pas fait. Alors, le Rav dit ce qui s'est passé, c'est que l'on dit quoi tout, même maintenant, encore, tu veux ruser. Tout ce que tu as fait, et la centième, tu n'as pas fait. Pour dire qu'il y a un preuve à vie, nous, il a vécu avec quelqu'un de spécialement rusé, spécialement compliqué. Et il y a un preuve à vie, nous. Sur lui, on dit qu'il a travaillé Bémouna. Il a été quelqu'un de Néman, quelqu'un que. On apprend les Khot Poel de Yaakov Avinu. Khaura, quelqu'un dans une situation pareille, il va dire ah, celui-là, j'ai des comptes à rendre avec lui. Ni je fais ça, ni je fais ça. Mais Bémet, Yaakov Avinu. Il n'a pas tenu compte de tout cette chose-là, il a essayé d'être yachar, il a essayé d'être droit avec lui. Ça montre la grandeur de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu aussi, on voit avec Yaakov Malachim. Malachim, c'est là il a envoyé des anges. Vous voyez des anges, c'est quoi? On raconte, il dit, dans la Tala, on dit toujours sur David Hamel, lorsqu'il était vieux, on essayait de le réchauffer et il était toujours frileux, on n'arrivait pas à le réchauffer. Il dit David, pourquoi? Et pourquoi il était dans cette situation? Il raconte le rabbin, il dit c'est parce que David Hamel, il avait un malach et son sens a coagulé. Il a eu une réaction comme ça que depuis ce moment-là, il y a David Hamelech, qui est celui qui a écrit le Télim, etc. Il ne s'est senti pas très très bien parce qu'il avait un malach. Pour dire, il y a un probabilité, pas seulement qu'il avait un malach, il les envoie. Et c'est ses messagers, il envoie des mots. Là, il y a un probabilité. Ça, c'est pour montrer le niveau d'un probabilité.
כתוב בתורה, וירא יעקב מאוד ויצר לו. יעקב אבינו פחד, ויצר לו, הרגיש צרע מאוד. שמע שעשיו עומד לבוא עם 400 איש להילחם איתו. מאוד פחד יעקב אבינו. שואלים באמת, למה יעקב אבינו פחד? מה, הוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא? מה חס ושלום יעקב אבינו אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא? למה פחד? אומרים אבותינו, הפסוק אומר, חתונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. יעקב אבינו אמר, אני מרגיש שהמצוות שעשיתי קיבלתי בשבילם שכר בעולם הזה. לנו פה אין כל יום בתפילה ברוך שמה ברוך משלם שכר טוב לרעיו. לא מובן, יש שכר טוב ויש שכר רע. שכר זה שכר, זה ודאי טוב. מה המילה מיותרת? ברוך משלם שכר טוב לרעיו. מסבירים מפרשים ככה, יש שכר רע. כל מי שהוא עושה מצווה והוא רשע, הקדוש ברוך הוא נותן לו את השכר שלו בעולם הזה. כדי שבעולם הבא אין לו שם שכר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות חייב. נותן לו הקדוש ברוך הוא שכר בעולם הזה, בעולם הבא הוא גיהנם לכל אורך החיים. הצדיקים, אין צדיק בא אשר יעשה טוב ולא יחטא. נותן להם הקדוש ברוך הוא צער בעולם הזה, פעם חולה, פעם מרגיש טוב, פעם נפסיד, פעם ככה, בשביל להוריד להם מהעוונות שלהם. עד כדי כך רבותינו אומרים, אדם יחידה מייסורים. מה זה דוגמה של ייסורים? ייסורים מחפן. מה אומרת? מי שהכניס את היד שלו לכיס, כדי להוציא מטבע, נגיד לדוגמה, 5 שקלים, לא יודע מה מטבעות דומים פה. 5 שקלים, 5 שקלים, בחצי שקל, שניהם אותו גודל. ויצא לו חצי שקל במקום 5 שקלים, הוא צריך להכניס את היד שלו לכיס, עוד פעם, בשביל לחפן את החצי שקל. זה נקרא ייסורים. היסורים בעולם הזה, גם יסורים קטנים, מחפרים הרבה הרבה מאוד. נותן הקדוש ברוך הוא לצדיקים יסורים בעולם הזה. עכשיו, אותו רשע, הוא מקבל בעולם הזה טוב, הרבה בחיים. זה לא שכר טוב, זה שכר רע, כדי שבעולם פעי נקי. קראתי בספר רב דלבטון. היה רב בסוריה, אז באותו זמן לא היה אישהו יהודי שמחלל שבת. ותם יהודי אחד, ופתח את החנות שלו, ועובר בשבת. אנחנו עברנו, אמרנו, תשמע, מה זה אתה עושה? חילול שבת. אז הוא אמר לו, הרב, אני לא מפחד משום דבר. אז אני רואה את עצמי, עובד, מצליח, מרוויח, אני, הלוואי, כולם כמוני. רב אמר לו, כנראה עשית איזה מצווה, שאתה נהנה מאותה מצווה. אז הוא אמר לו, הוא לא שומע שבת, הוא לא מניח תפילין, הוא לא מתפלל, הוא לא אוכל כשר, הוא לא עושה פסח, הוא לא עושה כלום. אז אמר לו, כנראה המצווה היחידה, שבשבילה אתה חי פה בעולם הזה, מצוות ברית מילה. אמר לו, הרב, אני מוכן למכור לך את המצווה הזאת. אמר לו, תחשוב טוב. אמר לו, לא, חשבתי, אני מוכן למכור לך. אמר לו, בכמה? אמר לו, שקל. סכום קטן. נתן לו שקל, אמר לו, שלום. מאותו היום, אותו האיש שהיה מחלל שבת, הלך וירד, 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 עד שהגיע לפת לחם. אלא, קצת עכשיו, יש לו קצת כבוד עצמי, אם אני אלך לרב ולהגיד לו, אני מתחבר, לא! אז הגיע לפת לחם, לא היה לו ברירה. הלך לרב לבטון ואמר לו, כבוד הרב, כנראה שצדקת. אני מכרתי לך את המצווה הזאת, ואז אני כל יום ויום יורד, יורד, יורד. אני מחזיר לך את השקל שלך, תחזיר את המצווה. אני אומר, לא, לא, לא. אתה רוצה שאני אחזיר לך? תקבל עליך שמירת שבת, נחת תפילין, כשרות, כל המצוות של התורה. ואם לא, אני לא מוכן למכור לך. זה התנאי. השני לא היה לו ברירה, אמר לה הרב, בסדר, אני מוכן. אותו היום, היהודי הזה חזר בתשובה, המצב שלו חזר לעלות. פשוט מאוד, ברוך משלם שכר טוב לרעיו, אבל אלו שהם לא יראי השם, חדש ברוך משלם להם שכר רע, נותן להם בעולם הזה להתענג, להתענג, להתענג. בגלל חשבון, משאירים וזיתקוזי לעולם הבא, יעקב אבינו. פחד מאוד. רש"י כותב שמה, למה יעקב אבינו פחד? אמר שמת, לכלכתי בעבירות. מי שמבין מה זה עבירה, זה לכלוך. שמת, לכלכתי בעבירות, ואז, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, הבטו, לשמור אותי, לתת לי, אבל אם עשיתי עבירות. מי יכול לחשוב ולמצוא איזה עבירה הייתה ליעקב אבינו. אבל הצדיקים הם מתחוששים, אולי, אולי, לא הייתי מספיק בסדר, לכן יעקב אבינו פחד. מי שרוצה ללמוד קצת יראת שמיים, נקרא את הפרשה הזאת, יעקב אבינו זה לא בן אדם זר, אנחנו מזרעו, יעקב אבינו פחד, אולי, חס ושלום עשיתי עבירה, התלכלכתי בה. בבקשה, כבוד הרב.
יעקב אבינו, יעקב אבינו, il a eu très peur. Alors, il explique le rab, c'est quoi la peur de Yaakov Avinu? Pour comprendre ça, le rab explique qu'il y a un pasouk qui dit Mishalem Sechaltov Liréab. Le Kadosh Baruch Hu, il donne un bon salaire à ceux qui le craignent. Il dit quoi? Il y a un Sechaltov, il y a un Sechal Ra. Un Sechal, c'est un Sechal. Alors, le rab explique qu'il y a deux sortes de Sechal. Il y a, c'est vrai, un Sechaltov et un Sechal Ra. Ça veut dire que quelqu'un fait une mitzvah, la mitzvah elle est très grande, elle est pour le Olam Haba. Mais lorsque il prend le sachar de sa mitzvah dans ce monde-ci, ça lui enlève la grandeur de du sachar qu'il a. Les sadikrim en général, ça peut arriver que lorsqu'ils ont des yisurim, qu'est-ce qui se passe? Les souffrances, les difficultés, c'est quoi? C'est grâce à ça, c'est Mechaper Avonot, et c'est une autre façon. Ça, eux, c'est pour qu'il n'y ait pas de faute, comme ça ils ont des misot qui restent pour le Olam Haba. Le Racha, la misot qu'il a eue, il va se servir dans le Olam Hazé. Chacun, comment sa vie elle est. Du coup, tu vas trouver quelqu'un qui est Racha, qui est très néné par Olam Hazé. Il raconte un Rav, qu'une fois dans sa ville, tout le monde était Shomer Shabbat. Et voilà qu'un jour, cet homme-là, un homme dans la ville, se lève et il ouvre son magasin Shabbat. Le Rav est parti le voir, il lui dit, c'est Shabbat aujourd'hui, il lui dit, ouais, c'est Shabbat. Il lui dit, mais comment ça se fait, etc. Il lui dit, moi, il a envie de faire ça, et il fera ça, et il est en train de réussir, et il réussira, donc il ne veut pas bouger de sa position. Alors, le Rav a dit sûrement, si vraiment, le Hachem, tu es en train de réussir, c'est que, comme on l'a dit, tu as fait une mitzvah, cette mitzvah-là, tu es en train de recevoir ton salaire dans le Olam Hazé. Il a dit, quelle mitzvah? Toi, tu fais ni Shabbat, ni Tfilin, rien du tout. Ah, sûrement, la mitzvah de Brit Mila. Alors, si tu es petit, tes parents ont fait la Brit Mila, cette mitzvah, Omed et Tlecha, et c'est ça qui est en train de te donner la bonne vie. Alors il lui dit, ah, tu verras, vous pensez ça, alors je vous l'avance. Et là, non, pas du tout, que je vends la mitzvah, tu pars ta mitzvah, déjà tu n'as qu'une seule. Et il dit, oui, je vous l'avance. Alors il lui dit, à combien tu l'avances? Il lui dit, je l'avance à un shekel. Alors un truc dérisoire pour lui, c'est vraiment, il se moquait tellement que ça valait rien. Et les mains, c'est, une fois qu'il a vendu, sa situation, le pauvre, s'est détériorée. Mais il n'a pas voulu se rabaisser, mais jusqu'au point qu'il arrivait à une situation où il n'avait plus de quoi manger. Et vraiment, dans cette misère qu'il avait, là, il a baissé la tête, il est parti voir le Rav. Il a dit, Rav, apparemment, vous avez raison. Sûrement, c'est la mitzvah de Brit Mila qui m'a donné ma belle vie. C'est la mitzvah, le sachar de la mitzvah. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez me la revendre? Alors je vous donne un shekel, comme je vous l'ai vendu, il a dit, ah non, ça y est, tu me l'as vendu, je t'en revends pas. Il a dit, mais revendez-la moi, comme ça je revis bien. Il dit, je te la revends à une condition, que tu l'achètes à quel prix, tu fais Shabbat, tu mets les tefillines, tu fais les mitzvot. Si tu fais tous les mitzvot, là tu prends sur toi, alors je la revends. Alors, il n'avait pas le choix. Il voulait retrouver sa situation et il a accepté. Une fois qu'il a accepté, le Rav raconte que sa situation allait retourner comme elle était au fur et à mesure jusqu'à qui cette situation est là. Pour nous dire que le sachar de la mitzvah chez les Sharim, elle est dans le Olam Hazé. Et Yaakov Avinu, lui, il a eu très peur. Pourquoi il a eu très peur? Chez Menit Lachlachti Behet. Après, je ne sais pas lui a promis. Je me suis dit que je suis un peu plus de la chaîne de l'air, qu'il y a des promesses et des promesses. יעקב אבינו, pour lui, une faute c'est très très grave. Et peut-être, peut-être j'ai fait une faute. Peut-être j'ai fait une faute. Juste faire une faute, il a tout perdu. Pour Yaakov Avinu, c'est comme ça que ça marche. Comme on est en train d'expliquer tout de suite comment le Olam Hazé fonctionne par rapport à la Misoa et la Avera. Donc c'est comme ça qu'il a pensé Yaakov Avinu. C'est pour ça, Yaakov et Od, voyez ce jour. Le Rabbi dit, est-ce que quelqu'un, il est comme Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il a fait une faute. Est-ce que Yaakov Avinu, un géant comme ça, décrire chez Bavot, mais les Sadiqim toujours ils ont peur, peut-être, et peut-être, et peut-être parce qu'ils vont être excellents. Et nous, on est de la descendance de Yaakov Avinu. On comprenne que c'est comme ça que la personne, elle avance, c'est tout lié au Miswot qu'il fait avec Akadosh Baruch
Hu. Je suis pas à l'Albé Noiré, où il y a Mistaken à la Mesach chez la Ben Adam. הוא יודע מה עבירות שעשה. שום דבר לא אין עלה ממנו. אחד מהתלמידים שלו כתב מכתב לחבר שלו בחוץ לארץ, אמר לו, תשמע, יש לנו רב שאין כמו בעולם. מסתכל על המצח שלך, אומר לך, עשית ככה וככה וככה וככה. שאלה, אני לא מאמין. זה סתם סיפור. אמר לו, תשמע, תבוא. ותראה, אז יום אחד החליט היהודי הזה בא מחוץ לארץ עד צפת לבית כנסת של הבן אוהרי ונכנס. הבן אוהרי אמר לו, באת שנגיד לך את העוונות שלך? חלום נבהל. מה? הוא יודע מה, למה באתי? אגב ימין, אמר כן, כן. הקרוב משפחה שלי אמר לו איך אני נראה, גבוע כזה, שמן כזה, רזה כזה, אז הוא עזר כוח ומותנח, אמר לו כן, באתי שתגיד לי את העבירות שלי. אז בן אוהרי אמר לו בוא ניכנס כאן לחדר, אמר לו לא, אני לא מתבייש מאף אחד, אתה יכול להגיד לי על את כל התלמידים שלך. אתה רוצה שנגיד לך, נגיד לך. התחיל להגיד לו, עשית היום ככה, עשית אתמול ככה, עשית ככה. אמרו, כן, 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 כן. הגיע בן אוהרי, אמר לו, יום אחד, עשית עבירה עם השפחה שלך בשירותים. ויש מזה עד הסוף, אמר לו, הרב, כל מה שאמרת אמת ויציב ונכון וקיים. זה לא, זה לא. הבן אוהרי נתן לו מכה על הכתף שלו. יצא דמות אותה שלך, אבל אומר, על יד רב כזה שרואה את הכל ברוח הקודש, אתה אומר, לא, אתה מתבייש. כבר הדבר הזה שעבר אותו, אמרו, סליחה רב, כל מה שאמרת האמת כולל גם הדבר הזה, אבל רב, שתדע, החיים שלי חיים של בהמה, החיים שלי חיים של בהמה, מה זה בהמה? לא שולטת בעצמה, מה שהיא רוצה לעשות, היא עושה. הרב, אני רוצה, תמצא לי דרך איך למחוק כל הלכלוך שלי, כל העוונות שלי. הרב אמר לו, תשמע, זה לא קל. אמר לו, תגיד לי, מה הקושי שיש? אני מוכן. אמר לו, תשמע, אני צריך לומר עופרת ולהרתיח את זה. עד שעופרת תהיה מים נוזל ואני אשפוך לך את זה בפה, זה נקרא בהלכה מיטת שריפה. ותדע, אתה, אני משקה אותך את העופרת הזאת, אתה מת. אמר הרב, נמוכה, נמוכה. רק הלכלוך הזה שנמצא בגופי, אני לא יכול עוד לסבול אותו. לא ידעתי! כאשר אני עושה עבירה, אני מתלכלך! לא ידעתי! בן אוהרי אמר לו, תשמע, כתוב בהלכה, תשובה זה חרטה, אדם מתחרט על מה שעשה. דבר שני, וידוי, צריך להגיד לו בשבילו, ריבונו של עולם, עשיתי את זה, את זה, את זה. ודבר שלישי, תשובה. אני מקבל עליי שאני לא אחזור עוד, אני אשתדל, אני אתאמץ שאני לא אחזור עוד לעשות עבירות. אמר, אני מוכן. אמר, לך לארון הקודש, תתוודא, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אנחנו ילדים שלו. תתפלל, תבקש, אמרו, יש עולם, עשיתי ועשיתי ועשיתי ועשיתי. אני מבקש, אני מתחרט, אני מבקש, אני מחלה על הכל. אמרו, כשתגמור כל מה שאתה זוכר, תבוא אליי, אני נמצא בשיעור עם התלמידים. עשה ככה האיש הזה, בנוערי, כאשר בא אליו, אמרו, התוודיתי, מה שאני זוכר, אמרו, תשכח על הרצפה, ותפתח את הפה. אני כבר שמתי את העופרת על האש, ואני אשפוך לך בתוך הפה. היהודי הזה פותח את הפה ומחכה שהבן אוהרי ישפוך לו בתוך הפה. הבן אוהרי רומז לאחד התלמידים שיביא לו סכין, כפית סוכר. הבן אוהרי שפך לו בפה כפית סוכר. היהודי הזה התחיל לצעוק עליו, למה אתה צוחק עליי? אני לא יכול עוד לסבול את הלכלוך הזה של העבירות, מה שעשיתי. אני רוצה להתנקות. אתה מפסיד לי את ההזדמנות הזאת. מה ענה לו הבן אוהרי? מה לא חדש ברוך הוא נשבע? חי אני נאום השם, אם יחפוז במות המת, כן, בשובו מדרכו וחיה, שובו, שובו מדרככם בית ישראל. קדוש ברוך הוא נשבע, חי השם. אם אני רוצה שהרשע ימות, קדוש ברוך הוא לא רוצה שהרשע ימות, אני רוצה שתחזור בתשובה. אמרנו, אני אומר לך, כמו שהאמנת לי, שאני ראיתי במצח שלך את כל הלכלוכים של כל העבירות, תאמין לי שאני אומר לך שאני רואה את המצח שלך נקי. אין פה שום עבירה. אתה הרגע כמו תינוק שנולד. קום! רק תישאר בעתיד שלא תעשה עוד עבירות. ללכלוך שיעקב אבינו פחד, שמתלכלכתי בעבירה.
On raconte une fois le Harizal, il était connu qu'il arrivait à lire sur le front de la personne et il pouvait lire ce que la personne avait fait. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit que lui voulait voir le Harizal et on va voir ce qu'il va lui dire le Harizal. Et il va auprès du Harizal et tout de suite le Harizal lui dit « Tu es venu pour savoir les Averroth que tu as fait ?» Il était choqué. Il était surpris de voir que Harizal est déjà au courant du but de son arrivée. Et il dit, effectivement, je voudrais savoir, si vous savez lire, qu'est-ce que j'ai fait. Et là, le Harizal dit, bon, viens, on va dans la pièce. Il dit, non, moi j'ai honte de personne. Je peux dire devant tes élèves, devant tout le monde, moi j'ai honte de personne. Et le Harizal commence à énumérer. Hier tu as fait ça, avant-hier tu as fait ça, et avant tu as fait ça, tu as fait ça. Et j'ai dit oui, voilà qu'à un moment donné il lui dit, et telle fois, tu as fait la avéra avec ta servante dans les toilettes. Il lui dit, Rav, tout ce qu'on m'a dit c'est vrai, mais ça c'est un mensonge. J'ai jamais fait une avéra pareille. À ce moment-là, le Harizal il tape une tape dans l'épaule. Et à ce moment-là, il y a l'aspect de la servante qui vient, qui apparaît, et qui dit à cet homme-là, tout ce qu'il te dit, tu as vu comment il sait tout, et ça tu es en train de nier. Et là, il baisse la tête cet homme-là et il reconnaît. Il dira, c'est vrai, j'ai fauté. Et là, vraiment, il est chaboule. Et là, vraiment, le fait qu'on a découvert la faute qu'il avait fait, une faute si sale que ça. Alors, à ce moment-là, il a commencé à vraiment pleurer de ses haberottes. Et il a dit au Harizal, Rav, je vis comme un animal. J'arrive pas à me contrôler. Toute ma vie, je ne sais pas comment me contrôler, je ne sais pas comment agir. J'ai mes instincts et mes instincts ils me poussent. Et malheureusement, à cause de ça, je fais des averotes et des averotes et des averotes. Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant que je suis si sale que ça, est-ce qu'il y a une solution, il y a un tikkun, il y a un espoir, il y a une... Et Cet homme-là, il n'a pas lâché le Harizal, il a voulu que le Harizal trouve une solution. Il a dit, tiens, une solution. C'est quoi la solution? C'est si je te mets, je prends du plomb, que je le chauffe, il devient un liquide, et je te le verse dans ta bouche, et ce qu'on appelle mitat srefa. Si tu es prêt à mourir bisrefa pour les avérotes que tu as fait, dis oui, Rav Shumuchan. Tellement qu'il a regretté, tellement qu'il s'est senti tellement sale, qu'il a dit qu'il était prêt à se nettoyer et vraiment à faire tchouva. Le Rav lui a dit avant tout, il faut savoir. D'abord, c'est il y a les règles de la tchouva. La tchouva, elle est constituée de harata, vidouille et tchouva. Ça veut dire, Béhémet, tu as regretté ou pas? Ça, c'est, il faut avoir un regret des fautes. Deuxièmement, de faire le vidouille, de dénoncer, de dire clairement à Kadosh Baruch Hu, j'ai hata, j'ai fauté, j'ai fait ça, de dire clairement avec sa bouche. Et troisièmement, de décider pour le futur de ne plus refaire. Si vraiment tu es prêt à faire une vraie tchouva, va devant le Adon HaKodesh, va et parle à Kadosh Baruch Hu. Et exprime-toi et dis-lui vraiment ce qu'il y a dans ton cœur. Et si vraiment tu es prêt à faire tchouva, une fois que tu auras fini, tu viens me voir et on fait la cérémonie. Et voilà, cet homme-là, il va devant le Adon HaKodesh et vraiment, il est mitoidé et il regrette, il est mitoidé, il prend une décision. Avec cette force-là, il vient auprès du Rav. Et le Rav, il vient allonge-toi et il ouvre sa bouche. Et le Rav, il fait signe à son élève de lui amener du sucre. Lorsqu'il prend le sucre, il lui verse. Et là, cet homme-là, il s'est rendu compte que ce n'était pas du plomb, c'est du sucre. Mais Rav, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, vous allez me faire la capara. Je vais me nettoyer. Et quoi, je vais continuer à être sale de tout ce que j'ai fait. Je regrette. Et je veux avoir l'occasion de réparer toutes ces saletés-là. Et vous me faites rater cette occasion-là. Le Rav lui dit, écoute, tu as bien vu tout à l'heure que j'ai vu dans ton front. J'ai vu dans ton front qu'il y avait plein de avérotes. Maintenant, je peux témoigner que dans ton front, c'est propre. Tu as fait une vraie tchouva. A Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas bémot à l'achat. Hachem ne veut pas la mort. Kadosh Baruch Hu, il veut la tchouva, il veut le chouv, le chouv de Dako, le haya. Lorsqu'il fait tchouva, c'est ça ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Tu as fait cette tchouva-là. Prends sur toi de vraiment la décision que tu as pris. Vas-y dans ce sens-là. Et si vraiment tu continues comme ça et tout est propre et tu peux vraiment effacer tout le passé. Le Rav lui dit, voilà ce qu'on appelle l'ichlouch behet. Voilà la peur de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a peur d'être sale. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu a eu très peur.
כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא זה אבא, ואבא טוב, כולנו כאן מתפללים. אבא רחמן רחים עלינו. הקדוש ברוך הוא, אבא רחמן. הקדוש ברוך הוא, דור בביטרון יעין בריאותיו. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו עכשיו, נו, תחזרו בתשובה מכל הדברים. יודע הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא אנשים חזקים כאלה, לא יכולים. אבל מה? הקדוש ברוך הוא רוצה לראות, התחלת. אנחנו צריכים לקבל. לא באחד, דבר אחד. דבר אחד, אבל מה? חזק. דבר אחד, חזק. שיהיה מה שיהיה, אנחנו לא נשנה אותו. דבר אחד חזק. בוא נגיד, התפללתי בנויה פעם בבוקר, פעם בערב. נבוא אחרי תפילה, בית מדרש מלא אנשים, יושבים ולומדים שניים ביחד, חברותות, שניים לומדים. כאן יש אחד לומדים, למה לא כולם? אני מבין, בבוקר נמרים לעבודה, אין תלונה עליכם, אבל מה בערב, אחרי הרבית, כל אחד יוכל להחזיק, חבר, ברוך השם, יש פה גויים של ישיבה, שלמדו. נו, בוא נלמד. שעה כל הערב. אתם יודעים, אחרי 120, מה השאלה הראשונה ששואלים אותנו? לא שואלים אותנו, שמעת השבת? נחת תפילין? לא, זה אחר כך. השאלה הראשונה שואלים אותנו, קבעת עיתים לתורה, יש לך זמן קבוע? זמן קבוע? אני לא רואה מה שאני מלמד בישיבה שזה קביעות עיתים. זה עבודה. אני בערב, אחרי שאני חוזר מהישיבה, אני בטלפון עם אחד הבנים שלי, ברוך השם, הספקנו ולמדנו כמה מסכתות. כמה מסכתות. קביעות עיתים לתורה. מי שישב יעשה קביעות עיתים לתורה, אחרי 120, שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה? הראש למעלה, כן, ריבונו של עולם. אתה תסתכל במחשב שלך כביכול, ותראה, כל ערב קבעתי עיתים לתורה. איזה שמחה, השאלה הראשונה עברתי אותה בשלום. אז עוברים לשאלה השנייה. מסכן, אותו יהודי, שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה? הוא מתבייש, מוריד את אבא שלהם, אתה מודים אנחנו לך, לא קבעתי עיתים לתורה, איזה בושה, איזה בושה, איזה חרפה. היום עבודה אנחנו יכולים לסדר. ואתם מדברים בשם אלייכם חיים כולכם היום, היום אנחנו עוד בחיים, אנחנו עוד בחיים. אנחנו יכולים לתקן.
הקדוש ברוך הוא, סייב רחמן, סייב פייר, מייסי ריקורג'ו, כי הפיצית דו סייזר פאר. עסקנו עונה לניבוד, דת כמו לאליזל, דת כמו יעקב אבינו. וכוחו השם הוא לרחמנות צורנו. מסקיבו הקדוש ברוך הוא סדבוח כמו קומוס, או מייסי דו פייר. סייסה סקי פרנסיפל. רבי די, c'est bien ce soir de prendre des décisions et la réunion c'est pas de prendre 10 000 choses mais de prendre une chose, de bien la faire, de la tenir de façon forte. Il raconte, il dit, il est parti dans la synagogue de Neuilly et après la tefila, il voyait comment le matin les gens ils restaient en train d'étudier. Il a dit c'est dommage, pourquoi on n'aurait pas aussi Kviyot Haïtim, la Torah comme ça. Les dinachinami le matin, c'est chacun il est occupé par son travail, les gens ne sont pas disponibles. Mais le soir, ça serait bien que chacun les recouvre. Travata et Tinatora. Il dit le Rav, la première question après 120 ans que Kadosh Baruch Hu pose à la personne. Travata et Tinatora, est-ce que tu as fixé des temps pour le limud Atora avant de passer les autres misvot, ce qu'on appelle les autres misvot? Vous montrez combien cette misoire, elle est très très importante. Comme ça, le Rabbi dit qu'on prenne une décision comme celle-là, qui nous concerne, chacun d'entre nous, il peut venir le soir, il dit qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent enseigner, etc. Et ça peut s'organiser, mais bien mettre que chacun réfléchisse comment est-ce qu'il peut faire cette chose-là. Il raconte que lui-même, il a dit que lorsqu'il travaille, parce qu'il enseigne la Shiva, c'est comme un travail, mais pour lui, il appelle le travail, Taïtina Torah, c'est le soir, au téléphone, il étudie en Hamouta avec son fils, et un truc fixe, il a une horaire fixe, telle heure, à telle heure, il a une Hamouta, et comme ça, il a fini plusieurs Masertot, parce que Krava et Tina Torah, quelqu'un qui est Kovéa, après, ça devient beaucoup, beaucoup, au fur et à mesure du temps, et ça, c'est quelque chose qui est très très hachouba, puisque c'est la première question que Kadosh Baruch Hu pose après son mari.
דבר שני, שרציתי להגיד עליו, אצלנו, אנחנו מרשים לעצמנו לדבר בבית הכנסת גם בזמן התפילה. לא באמצעיות, אבל מדברים בבית הכנסת. אחרי התפילה, הרבה שמענו. אבל לפחות, מהתחלת התפילה, על עלינו לשבח שקט. אני לא אשכח, מורן הרב כמה היה צועק על מה שמדברים בתפילה. חסידים של האדמו"ר מגור, פנו לאדמו"ר שלהם אחרי השואה. אמרו לו רבנו, אנחנו מבינים שהשואה זו גזרה. זו גזרה שנגזרה, אין לנו סודות להיכנס אין לנו ראש להיכנס לעצות של הקדוש ברוך הוא. למה? למה? ודאי מה שעשה הקדוש ברוך הוא עשה באמת. אבל מה? למה ספרדים? כמעט השואה לא נגעה בהם. אנחנו יהודים והם יהודים. למה? כמעט אצל הספרדים השואה לא נגעה בהם. מה הייתה התשובה של אדמו"ר מגאון? תשובה מזעזעת. אמר להם, לספרדים יש מצווה שאין לנו. מה? אנחנו לומדים תורה, אנחנו נותנים צדקה, אנחנו מתפללים כל יום, אנחנו לא אוכלים בלי ברכה. מה? אמר להם, אצל הספרדים לא מדברים בבית הכנסת. מה המצווה הזאת כל כך גדולה שהגינה עליהם שספרדים לא נפגעו בשואה? אמר להם האדמו"ר, כן. כן. רבותיי, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים טובים. הקדוש ברוך הוא אומר, תתנו לי, בזמן שאתי בבית הכנסת, בזמן התפילה, כמה התפילה ארוכה? 40 דקות, אל תדבר. 24 שעות, תדבר. תנו לי את 40 דקות האלה, לא מדברים. עכשיו כללה. קחתי אלים, תקרא פרק 2-3, הרווחת. ודבר, אני אומר לכם שלושה ארבעה דברים, שכל אחד ואחד מכם יבחר לו דבר אחד. זו התחלה, בוא נשאר עולם, אנחנו מתחילים. בבקשה, תודה רבה.
Lorsqu'on arrive à la synagogue, de donner un respect à la synagogue et à la tfila, de faire un effort que le moment de la prière, du début jusqu'à la fin, on ne parle pas. Parce que quelqu'un ne parle pas dans la prière, ça veut dire que vraiment comment il respecte la prière, c'est quelque chose de très important. Il raconte qu'une fois les hassidim, ils ont demandé à leur admour, leur ont dit « Rab, il y a une question qui se pose. La Deuxième Guerre mondiale, elle a touché des millions de Juifs. Comment ça se fait qu'elle n'a pas touché les Sfaradim? Beaucoup moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a l'air quand même assez généralisé que les Sfaradim n'ont pas été touchés. » Alors le Rab, il a dit « Parce que ils ont une histoire que nous on ne fait pas. Comment ils ont une histoire qu'on ne fait pas? Nous on fait toutes les histoires. Il leur a dit, eux, ils ne parlent pas pendant la prière. Parce que la prière, elle commence, ils ne parlent pas. Parce que quelqu'un, il respecte sa prière du début jusqu'à la fin. Parce que quelqu'un, il vient, il prie Hachem, il demande à Kadosh Baruch Hu. Il respecte Hachem en ne parlant pas. Alors, cette fille-là, elle est forte. C'est comme ça qu'il dit, il dit, le Rab, il dit, c'est très important qu'on fasse attention à ça. Et même par exemple, au moment des ventes aux enchères, ce moment des ventes aux enchères, c'est le moment que bon voilà, on est inactif comme ça et on a tendance à vouloir parler. Et là, à ce moment-là, on prend Tehillim, mais vraiment que c'est ce Inyan-là, c'est un Inyan Hashoub Meot. Rabbi dit, en fait, sa kawana, c'est de donner différentes idées qu'on peut s'améliorer. Que chacun y prenne quelque chose, il apprenne de façon forte. Et Bezrat Hashem, c'est ça qui va faire avancer, c'est ça Kadosh Baruch Hu. Lorsque Hashem, il nous voit, on est en train de faire des efforts, on est en train d'avancer, et là, Kadosh Baruch Hu, il a la Rahmanut sur nous.
D'abord, je suis chier, parce que nous essayons. Et comme on voit, tous les uns et les uns, je vais vous dire, les choses qui sont les choses, les choses qui sont les choses, les choses qui sont les choses. Comme moi, je suis dit, je vais vous dire, והעיקר, מחמר שלמה המלך, לב יודע מורת נפשו. כל לב יודע בלב שלו מה מר לו, מה לא טוב. אז זה מחליט לתקן את זה, זה מחליט לתקן את זה, העיקר לתקן. דבר אחרון שרציתי להגיד. אנחנו ברוך השם, ציבור שומר תורה ומצוות, אנחנו ציבור דתי טוב. אצל הרבה מהאנשים הצניעות גוברת, יש, אתה רואה, לובשות מעל הברך. מה זאת אומרת? מכשילים את הגברים להסתכל, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם, אנחנו בני אדם. רבינו יונה היה לפני 600 שנה, אחד מהראשונים, אומר האישה שלא שומרת צניעות, והיא גורמת לאנשים שיסתכלו עליה, היא תישא את עוונם. היא תישא את עוונם, לא פירושו שמי שיסתכל עליה הוא פטור, אבל היא לוקחת נגד כולם. היה לי ויכוח עם הרבנית שלי. הייתה אומרת, מותר להוציא שערות מאחורה, אני מכסה את הראש שלי במטפחת, השערות מאחורה מותר. אמרתי לה, אסור. אבל בשבא היו מוצאים את השערות המפותלות האלה, מה זה נקרא? השערות. אז אמר לי, אני יודעת רק בדין של שבא. לנבי שבא, כל הנשים, השערות שלהם ככה, מכולעים ככה. אז טוב, מה אני יכול להגיד לה? אבל אני עוד מעיר. מלא, סליחה, לא, זה אסור. לא, אני יודעת רק מנהג של שבא. יום אחד. מוען הרב, הדיבוגית, זה חסרית לברכה, היה אצלי בבית, אשתי הייתה במטבח. אמרתי לו, מחילה הרב, מה הדין? מותר להוציא שערות של האישה מתחת למטבחת. אני יודע שמותר שתי אצבעות. שתי אצבעות זה מותר. אבל מותר להוציא מאחורה, מה זה מה ההבדל, בין מאחורה ובין מקדימה. זה אסור. אמרתי לו, אבל אני בשבא, היה להם דפרת, לא יודע איך קוראים לזה, סק, מענה לרב. אמר לי בשבא, אין בבית, אין דברים אחרים. אבל בבית מותר. אבל בחוץ, אמר לי, מה אתה לא זוכר? היו לובשים את החלוק הלבן, שאפשרי, זה מכוסה, השערות מכוסות. גמרנו את השיחה, הרב יצא, נכנסתי למטבח, אמרתי לאשתי, שמעת מהרב, גמרנו. הרב שלנו, של ג'רפה, אומר שזה אסור, אז אסור. לצערי, הרבה נשים לובשות בגדים צמודים. העיקר לכסות, אם אדם לוקח ניילון לבן ומכסה את הגוף שלו, זה נקרא צניעות? זה לא צניעות. בגדים צמודים, זה אתה מבליט את הגוף שלך. אישה בבית עם בעלה, תלבש מה שהיא רוצה. אבל בחוץ לצאת, צניעות, צניעות של בת ישראל, כשרות, לא עושים דבר כזה. אנחנו ברוך השם. יש לנו שורשים. גדולים וחזקים. מה, בגלל שהצרפתיים עושים ככה, אז אנחנו נעשה ככה? חס ושלום. לפני כמה חודשים קראתי סיפור אישה אחת שבישראל הייתה מחפשת האופנה והאופנה והאופנה, וכולה ששומעת על אופנה חדשה של איזו שמלה חדשה, כמובן לא צנועה, נוסעת לחוץ לארץ, עשירה גדולה, נוסעת לחוץ לארץ, וקונה אותה שמלה, מתהדרת בה בפני חברותיה. לא עלינו, לא עליכם, יום אחד חלתה במחלה. היא כלואה בבית חולים הרבה זמן. היה לה זמן קצת לחשוב. אולי הקדוש ברוך הוא מגיל אותה בגלל חוסר צניעות. ואז דיברה, רבונו של עולם, אני חושב שנתת לי את המכה הזאת בגלל חוסר צניעות. עכשיו! אני הולך את הביתה. וברחה עם הבגד של הבית חולים, הלכה הביתה. ולקחת כל הבגדים האלה שווים הון תועפות. בחצר של הבית שפכה על זה בנזין והדליקה גפרור, עשתה את כולם איפה. ולקחה מונית וחזרה לבית חולים בחזרה. אחרי יומיים עושים לה, תבדיקו אותם אליהם. מה את נמצאת פה? מה יש לך? אמרו שלא עלינו ועליכם יש לה את המחלה הקשה הזאת. מה הדוקטור שואל? מה הפרופסור שואל? סליחה, הבדיקות שעשינו אתמול, טריות, אין לך כלום. בואו נעשה עוד פעם בדיקות. עשרות פעם בדיקות. הבדיקות שלך כולם, אין בהן כלום. אין לך לא סרטן ולא חמצן. דבלה מכתב שחרור, את בריאה, לכי הביתה. ואז היא פרסימה את הסיפור הזה. כן, כן. ראיתי את הקדוש ברוך הוא בעיניים, דיברתי איתו. נתן לי חיים. הקדוש ברוך הוא נותן מכות בשביל לעורר אותנו. הקדוש ברוך הוא אבא, אבא טוב, אבא טוב. אני רוצה להגיד לכם, אם כל אחד כאן לפני שיצא מהדלת של בית כנסת, יחשוב על דבר אחד לתקן. על דבר אחד לתקן. אני קטן, אבל מה? אני מטמוח. שבעזרת שם יתברך, בקרוב בקרוב, נשמע בשורות טובות על רבנו עם, בעזרת השם, יצא ויתפלל איתנו כאן, ונשמח בו, נעשה בני לשמחה גדולה, אמן כי נהיה רצון, תודה רבה.
חברה, אני יכול לקחת מפה, אני מתחסן פה. Évidemment, le Rav, sa kavana, c'est de dire chacun essaye qu'est-ce qu'il peut arranger. Le Rav, ici, fait une hi'ara. Il dit, il y a un pasouk qui dit « Lev yoder malot nefcho ». C'est-à-dire que chacun, il connaît sa vie personnelle. Chacun, il sait ce qu'il a besoin d'arranger. Ça, c'est juste des idées que le Rav propose. Mais évidemment, chacun essaye de voir personnellement. Donc le Rav, il parle d'un troisième point, la valeur de la signaoute. Combien on doit faire attention à la signaoute. Le Rav fait remarquer, il dit combien on doit faire attention l'habillement, que l'habillement dépasse le genou et non pas que l'habillement il soit au-dessus du genou. Et malheureusement, il dit on n'est pas des malachim, on est basal odam, et malheureusement, ça peut faire des rabbinotes aux gens, aux hommes. C'est ce qu'il dit à la Benu Yona. La Benu Yona, il dit il faut savoir que lorsqu'une femme, elle n'est pas sinoa, le problème c'est que on prend la faute des hommes qui ont été nirchalim à cause de ça, qui ont trébuché à cause de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de faute, mais elle, malheureusement, elle prend une grande part parce que c'est elle la fautive. Donc combien on doit faire attention à cela. Il dit aussi, concernant la sinoa, concernant les cheveux, il a raconté, le Rav, il a dit que il sourd de couvrir les cheveux, l'obligation de couvrir les cheveux, ça concerne même les cheveux derrière. Il a raconté qu'une fois, il avait une discussion avec la rabbinite et elle pensait que c'était moutard de se découvrir les cheveux derrière, à l'image des tresses qu'elle faisait les femmes à Djerba. Donc elle a dit, à Djerba, on a le droit de mettre les tresses, de laisser les tresses, donc autour d'avoir, de la même façon qu'on laisse les tresses, on peut laisser les cheveux derrière. Donc, elle dit, bon, moi je suis là, à la route de Djerba. À Djerba, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors le Rav, il n'était pas d'accord, mais Nema, c'est elle voulait suivre ce chemin-là. Et voilà qu'un jour, notre Rav Zatzal, il est arrivé chez eux à la maison, et dans la discussion, il a posé la question au Rav, il a dit, il lui a demandé, il a dit, est-ce que la femme elle a le droit de découvrir les cheveux derrière? Je sais que devant, on a le droit de l'etzvot, la grandeur de deux doigts. Maintenant, Et derrière, on a le droit de laisser davantage l'étiquette différence entre devant et derrière. C'est la même chose. Devant et derrière, c'est la même chose. Et c'est quoi la différence? Non, parce qu'à Djerba, on raconte que les femmes, elles laissent les tresses, donc c'est long. Donc on aurait le droit. Il a dit, mais non, tu n'as pas compris. À Djerba, les femmes, lorsqu'elles sont à la maison, il n'y a pas d'homme. Lorsqu'il n'y a pas d'homme, il n'y a que leur mari. Donc les tresses, ça ne pose pas de problème. Mais les mains, c'est lorsqu'elles sortent dehors, tu te rappelles, elles mettent le truc blanc, Chefchal, et elles mettent. Lorsqu'elles sortent avec Chefchal, elles sont complètement couvertes. C'est bataille, c'est assourd, il n'y a aucun problème. Donc ils ont fini donc la discussion. Après, il va voir sa femme et il dit, ah, c'est vrai, le rab, il a dit ça. Moi, j'ai maintenant la certitude qu'à Djerba, c'est assourd, donc il n'y a pas de problème. Ça veut dire, le rab, il nous dit que faire attention, c'est sur ce point de Tzion. Il ne faut pas se il faut savoir que les choses, ce qui est permis, il est permis, ce qui est interdit, interdit. Troisième chose aussi qu'il fait mentionner, il faut mentionner les habits qui sont serrés. Malheureusement, les habits qui sont serrés, c'est un problème de séance. Lorsque c'est serré et ça montre le corps, c'est pas bien, c'est à sourd, c'est un problème de séance. Il dit qu'il ne faut pas se donner de suivre le modèle des nations. Et au Motarola, c'est vrai qu'on vit parmi eux et eux, ils sont de cette façon-là. À la maison, la femme, elle s'habille comme elle veut avec son mari. Mais dès qu'elle sort de la maison, il y a les guidrés si hautes. On vient des avotes et des maotes qui sont vraiment sunrotes, qui savaient un comportement exemplaire. Il faut continuer dans ce sens-là. Et Laura les conclut par Amarassé. Il raconte qu'en Israël, il y avait comme ça, malheureusement, une jeune fille qu'elle, bon, elle voulait suivre la mode. Et lorsqu'elle voulait suivre la mode, elle allait tout ce qui était nouvel habit, tout ce qui est nouvelle, toute nouveauté, elle voulait la prendre. C'était des prix très très chers et elle payait des prix énormes parce qu'elle aimait tous ses habits de mode. Et c'est comme ça que chaque fois, elle montrait à ses copines, etc. Et voilà qu'un jour, la pauvre cette femme, et malheureusement, c'était des habits pas de signaute. Et voilà qu'un jour, malheureusement, on découvre qu'elle avait la maladie. Et donc, la pauvre, elle était hospitalisée, etc. Et voilà qu'à un moment donné, elle réfléchit un petit peu, elle dit, est-ce que c'est possible que tout ce qui m'arrive, comment je me montre aux autres avec ces habits et cet habit de mode, et comment je m'exprime, comme ça je me montre. Sûrement, un Kadosh Baruch Hu, il n'est pas content de ma signaute. Et là, elle prend l'initiative, elle parle à Kadosh Baruch Hu. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, à partir de maintenant, je prends sur moi la signaute. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de l'hôpital immédiatement, elle va chez elle à la maison, elle prend toute sa garde-robe, elle la met dans la cour, elle met de l'essence et elle brûle, ça devient toute la cendre. Et elle est tranquille, elle a effacé tout ça, et elle va à l'hôpital. Elle retourne à l'hôpital dans sa chambre d'hôpital. Et quelques jours après, donc, elle suit son suivi médical, son évolution. Et voilà, ils font des analyses, ils font une radio, ils font des examens. Le médecin, il est étonné, il dit, mais je ne comprends pas, il y a un problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a un problème? Il dit, on ne voit pas vraiment de traces de maladie. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, apparemment, vous n'avez rien du tout. Ils font encore des examens, ils n'ont rien du tout. Et elle est massée, et elle n'a rien du tout. Alors à ce moment-là, cette femme-là, cette jeune fille, elle a oublié son histoire pour montrer comment Kadosh Baruch Hu, il était présent, comment elle a parlé avec Kadosh Baruch, comment elle a vécu que Kadosh Baruch Hu lui a fait ça et elle l'a réparé, comment Kadosh Baruch Hu lui a pardonné. Ça c'est pour nous apprendre que Kadosh Baruch Hu, il est avec nous, Rahman, et combien nous on doit faire attention à nos ma'asim. Ça c'est différentes idées que le Rav veut mentionner. Et le Rav, il demande à chacun d'entre nous que ce soir même, dans cette réunion du Tarelout, cette réunion que Bezat Hashem, que chacun d'entre nous, il prend une décision, n'importe quel domaine, il prend une décision, un point que vraiment il le tient de façon ferme, que chacun réfléchisse, que chacun y fait un petit peu de réflexion, un petit peu dans sa tête, et voit qu'est-ce qui peut être Metaprel. Et lorsqu'on est Metaprel, le Rav dit Wadai. Que si chacun d'entre nous il prend sur lui quelque chose, mais vraiment il apprend sur lui, ודק בעזרת השם הרבה, תחיל תחיל בנובל, ובעזרת השם, בנוע המשחפה מינו, ובעזרת השם, ופלורי פטר, ודק בעזרת השם.
עוד חצי דקה, הרמב״ם מבטיח לנו, וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. הרמב״ם מבטיח, הדבר הזה שאנחנו נקבל עלינו לתקן, אז הקדוש ברוך הוא מוריד את הצרה מעלינו. הרמב״ם זה לא רב צמח, זה הרמב״ם, זה הרמב״ם. נו, בעזרת השם, כולנו יחד. דיברתי על שלושה דברים, אבל כל אחד ואחד יודע מה יש לו לתקן. תקן דבר אחד, בעזרת השם יתברך, נשמע ונתבשר בקרוב, בקרוב, בשורות טובות. אמן, כן יאמר השם.
Le Rabbi lui dit dans les paroles de Rambam, le Rambam lui-même dit que ça c'est du grom, ça va provoquer que Kadosh Baruch Hu il va enlever les mauvaises choses. C'est des paroles qui sont écrites clairement dans les paroles de Rambam. Donc Bezat Hashem, que chacun fasse le nécessaire, chacun il essaye d'arranger Bezat Hashem, c'est ma assez. Alors.